בוקר טוב, שי דרורי.
בוקר טוב, עומר.
בוקר טוב, דן ממליה.
בוקר טוב.
אז אנחנו, אתם יודעים, אתם רגילים שאני אומר, האנליסטים וכל, אמרתי, בוא נשנה גם את הפתיח קצת. אולי משהו בקבוצה ישתנה, אז אולי נשנה גם קצת את הפתיחה. אז אנחנו כאן, וואי, אנחנו מקליטים גם ביום פעם ראשונה, שזה כבר משהו מעניין. יש אחלה תאורה מפה.
כן.
ואנחנו בפרק הסיכום של הפועל, נגד ביתר ירושלים, המשחק שהיה אתמול. אני חושב שעוד לא נותר לנו יותר מדי אופציות להגיד שיש לנו אפשרויות להישאר, כי את כל הפעם שאמרו לי, יאללה, היום זה הזדמנות אחרונה, היום זה הזדמנות אחרונה, כבר שמעתי 8 פעמים, ו...
כבר חודשיים משחק ההזדמנות האחרונה.
נכון, ואפשר להגיד הפעם באופן סופי שזאת הייתה באמת ההזדמנות האחרונה של הפועל. אם עוד יש סקפטים בינינו שחושבים שאנחנו עוד יכולים להציל משהו מהעונה הזאת.
אופטימיים, אופטימיים.
אופטימיים, סליחה, אופטימיים, נכון, אנחנו הסקפטים. אם יש אופטימיים... אם יש אופטימיים, תן לי שנייה לסיים את המשפט, כל שנייה אתה מפריע.
נו, סיים.
אם יש בינינו עוד כאלה שחושבים שאנחנו יכולים להישאר עם יכולת כזאת ליגה, אז תחשבו שוב, או שתראו את המשחק של אתמול.
מוריד בפניכם את הכובע על האופטימיות.
כן. בואו נתחיל בסיבוב מהיר ונתחיל בפרק. אז שי, סיבוב מהיר שלך.
כן, אז אני קצת אלך על הקטע החיובי, לפחות במשפט הראשון, שבאמת הייתה אווירה מטורפת משני הקהלים.
עם האווירה נעשה חמוצים, עזוב אותך.
משהו כמו 10,000 צופים, ובאמת הפועל פתחה טוב, העמידה את ביתר בכמה מבחנים, כולל שער שנפסל. בצדק או לא בצדק, כל אחד באמת עם הדעה שלו, אני חושב שזה מאוד גבולי. שוב, הפועל לא מנצל את הדקות הטובות שלה, ביתר מענישה עם הטעות הראשונה של הפועל בכל המשחק, ומשתלטת על המשחק. סף שבירה מאוד נמוך, דן דיבר על זה כמה פעמים במהלך העונה, לפחות כן. מה שאני פה.
לא, גם עוד לפני שבאת הוא אמר
כן,
את זה.
כן, אני גם רואה את זה באמת כבר לאורך כל העונה, סף שבירה של הפועל מאוד מאוד נמוך וחבל, וזהו.
אגב, אני ראיתי עוד פעם את העבר, גבולי מאוד, אם היינו ליגה נורמלית, כנראה שהיו עוד מצלמות בצדדים שהיו יכולים כן. לראות יותר טוב את המהלך.
צריך לזכור בעניין של ור, כשיש נבדל, זה ידני, הקווים. זה כן. לא חצי אוטומטי, זה מי שבבר הוא זה שמותח את הקווים.
מותח את הקווים,
מותח
נכון.
את הקווים. אז זהו, גבולי מאוד. אני הייתי בטוח שזה, אם גבולי, אז הולכים עם ההתקפה, כנראה שטעיתי.
אם זה גבולי, הולכים על לפי ההחלטה של השופט. אם השופט במגרש החליט שזה שער...
אז הכוון הרים את הדגל, היו הולכים ככה.
לא, אז כן, הוא פסל את השער עוד לפני שבדקו בבר. אם הוא היה מחליט שהשער הזה חוקי, אז בבר היו מסתכלים על זה, היו מערערים ומאשרים את השער. ככה אני מבין לפחות.
כן, לא, אתה צודק.
אוקיי, אגב, גם גיליתי ששנה הבאה בלאומית יהיה בר.
איזה כיף לנו.
זה נראה לי בבדיקה עדיין.
זה עדיין בבדיקה? אוקיי. אז גם אתה שמעת על זה משהו, אז...
כן, כן.
אופציה לבר.
אופציה לבר. גרוע מאוד לשחקנים כמו ג'ימי אלקסיס. לא שאני אומר שהוא יישאר בהפועל, אבל...
שכטר פרש בול בזמן, הבין שגם בליגה לאומית אין מה לחפש.
הוא גם לא רצה שיירשם עליו ירידת ליגה.
כן.
ודבר שני, לגבי הפסילה של עבר, אנחנו יכולים לבוא בטענות כמה שאנחנו רוצים. אם היינו באמת רוצים, היינו צריכים להפקיע במשחק הזה.
ברור.
דן, סיבוב מהיר שלך?
טוב, אני ארוץ ישר לגול השני שחטפנו. אני ראיתי שהמצאנו שיטה חדשה שעד היום לא ראיתי בכדורגל. לחץ גבוה עם קו הגנה נמוך. כל הקישור שלנו, כל הקשרים האחוריים, לוחצים מאוד מאוד גבוה את ההגנה של ביתר ירושלים. עושים בור ענק של איזה 20-30 מטר. ההגנה שלנו נשארת נמוך, ויש פשוט שטח מטורף לביתר.
וזה בדיוק בשטח שכל השחקנים האיכותיים של ביתר
נכנסים
לפעולה.
כל השואה, הדיונה.
בין הקישור להתקפה, זה היה בולט.
זה הגול שהתחיל משם, וזה גול שהוא נטו מאמן. אין דבר כזה שמאמן רואה את זה על המגרש, אין דבר כזה שקבוצה מאומנת עושה.
בכללי ההפסד הזה הוא הפסד של מאמן, בוא נודע על האמת.
ברור.
זה הפסד של מאמן, עם ההרכב ההזוי שתכף ניגע בו, עם החילופים שתכף ניגע בהם, לא היינו חייבים להפסיד את המשחק הזה.
כן, הרבה אשמה על בני לם, וגם חוץ מהשחקנים שהוא הציב בהרכב והמחליפים, גם השיטת משחק, גם העניין של הלחץ הלא מתואם בין החוליות, זה דברים של קבוצה לא מאומנת, זה לא מתאים לליגת העל וגם לא לליגה לאומית.
לא, ליגה לאומית. זהו, זה מעניין. אני אשאל אתכם שאלה. אתם חושבים שאותו סגל בליגה לאומית, איזה מקום הוא מסיים? הסגל שיש לנו עכשיו בליגה לאומית. כי אני חושב שאנחנו לא רצים לעלייה בכלל עם סגל כזה.
אני חושב שכן.
באמת?
כן.
פלייאוף עליון, אבל לא...
הפערים הם...
כן, ראית גם במשחק נגד בני יהודה, שבאמת זה היה פערים גדולים, זה היה גם משחק חוץ.
מעניין, בפרק האחרון אני רואה, נעשה באמת את הסטטיסטיקות.
את תשכח שגם אין בליגה לאומית שישה זרים כמו שיש בליגת העל.
כן, נכון.
נכון, שלושה.
שלושה, אבל לדעתי אתה גם צריך לשלם קנס אם יש לך שלושה זרים.
לא שזה משנה, לא שזה... שהשנה אנחנו עמדנו בשאלת השאלות על איזה זר אנחנו נפתח כדי שיהיה לנו הכי טוב בהפועל.
כן, אבל אתה מבין את ההבדלים שיש לך בין ליגת העל לליגה לאומית.
טוב, אז יש לנו הרבה מה לדבר, ואנחנו צריכים לעשות את זה אחרי הפתיח. אז שנייה, זה תמיד רחוק ממני בזמן האחרון. האנליסטים הפועל פתח תקווה כחול עמוק, מאיר החלומות פתח תקווה, פרק מספר 41, פתיח! תודה רבה לדי-ג'יי רונן כהן, הלאה, פתיח המעולה. ובואו נעבור למשחק שהיה אתמול. עוד פעם, אני אישית יצאתי ממנו מאוד מבואס, אבל אני אומר לעצמי, איך עמדתי חדן לפני ההקלטה, אם כבר אנחנו יורדים ליגה, אז פרעות שנדע את זה כבר מעכשיו, שיהיה לנו זמן להקל. ושלום לך כאן מחזור אחרון. למרות שיש כאלה שאומרים שלפחות מחזור אחרון, היינו מראים מלחמה שקצת בא לנו להישאר בליגה.
לא, עד עכשיו היה חייב מלחמה.
אני חושב שזה בטל כבר לעומת כך שהפועל נראית. אז המשחק אתמול באמת, שתי הקבוצות היו חייבות ניצחון בו, גם ביתר נלחמת על החיים שלהם בפלייאוף התחתון, אנחנו, זה אנדרסטייטמנט, אבל זה היה באמת משחק, המשחק בית שהפועל הייתה צריכה לעשות באמת הכל בשביל לנצח. חצי שעה טובה הייתה להפועל, לא יותר מזה. גם האמת, צריך להגיד, גם אחרי הגול של ביתר הפקיעו, גם אחרי הגול השני, הם די הורידו את הרגל מהגז. הם לא עכשיו יושבו לך על השאר כל המשחק, אבל זה הספיק.
הם הגיעו לעוד כמה מצבים, אבל היה כמה אחד על אחד, היה קורות, זה לא ש...
זה היה יותר קרוב כבר בתחילת המחצית השנייה ל-2-0 מאשר ל-1-0, וזה גם מה שקרה.
לא, אני אומר אחרי הגול השני כבר.
אחרי הגול השני.
אז גם אחרי זה, גם אחרי זה.
היה שם, כן.
אנחנו ממש...
עכשיו, למה אני אומר את זה? כי פה הייתה הזדמנות שלך, אתה רואה שביתר קצת מורידה את הרגל מהגז, כבר 2-0 זה לא 1-0, זה כבר פחות...
כבר ראינו מה היה בטדי.
נכון. כן. החילופים, מה זה החילופים האלה ש... אני גם באמת, אני לא זוכר מתי, אמרתי לעצמי, ולא יודע, יכול להיות שאולי פעם אחת או פעמיים במהלך העונה הזאת, מתי החילופים שלנו הראו איזשהו קסם מהספסל?
מול ביתר בטדי.
זהו.
זה היה פעם... זהו, אז אתה יודע מה בסדר, הנה. פעם אחרונה שזה היה מול ביתר בטדי ב-2-2. ושאותו שחקן אגב שעשה לנו את ה-2-2, אז הוא בכלל לא היה בסגל.
תוציא.
הוצאתי כבר אתמול. למה אני אוהב להקליט יום אחרי? כי אם מקליטים אתמול, אז...
הכל היה יוצא.
הכל היה יוצא. טוב, בוא נתחיל במערכים ומשם כבר נזרום, כי כמו שעשינו פרק קודם, אנחנו עשינו על גוזלן רק איזה רצועה של 40 דקות. אז בוא נתחיל פשוט עם המערך... ההתקפי משהו של בני לאם, שאני אומר לעצמי, אם כבר מאמן רוצה לנצח במשחק בית, אז בוא נפתח עם שלושה בלמים ושני קשרים אחורים.
בסדר, אבל אחד הקשרים האלה גם שחק בלם, רם לוי, הוא לא צריך להיות, הוא לא צריך להיות בכלל ברכב עם היכולת שלו בזמן האחרון. עוד מעט נגיע לזה ברצועות. 5-3-2, שמח מאוד על העניין, בני לאם שמח מאוד על המגנים שהתקפו ויבנו התקפות ובעצם יהיו חופשיים, אבל לא ראינו את זה. בשלבים מסוימים של המחצית השנייה ראינו אפילו שישה בקו הגנה שם. מערך מאוד מאוד הגנתי, מאוד מאכזב. כשראיתי את המערך זה היה נראה לי לא טוב. מה אני אגיד לך? לא היה יותר מדי, חוץ מהמחצית הראשונה, באמת לא היה יותר מדי עניין של תבניות. ראינו בעיקר את אלי מלך מעורב קצת יותר ממשחקים קודמים, בונים התקפות גם מהצד שלו, אבל יפה שבונים התקפות מצד ימין כשקומסון לא פותח. זה הברקה.
שזה גם שאלה מצוינת, למה הוא לא שיחק בכלל.
הוא גם בעצמו לא מבין, תאמין לי. זה באמת, משחק שחייבים לנצח, ואת השחקן ההתקפי, אתה יודע, שיכול לעשות שם משהו, שיכול באמת לשנות את לא פותח איתו, זה היה מאוד מאוד מתסכל. ראינו את ריקן מאוד מעורב במשחק, הרבה הצטרפויות לרחבה, הגיע לאחר הרבה מצבים בהפועל. היה לו באמת הצטרפויות טובות, הוא באמת הגיע למצבים, אבל הוא לא היה מדויק אתמול בכלל, לא הייתה לו ביתה אחת למסגרת. וראינו במשחק הגנה שמנסים לעשות לחץ גבוה, לא מתואם, בגלל זה גם חטפנו גולים.
למרות שראינו בתחילת המשחק שאתה קצת מפעיל לחץ על ביתה וזה עובד, זה אשכרה עובד.
אנחנו כן קבוצה שיודעת לעשות לחץ גבוה, אבל זה חייב להיות מתואם כל ה-90 דקות, זה לא עוזר לי חצי שעה.
איפה, אתה תעשה תיאום של לחץ ב-90 דקות.
אז אפילו 70-80 דקות, אבל באמת, במחצית השנייה זה כבר היה נראה שהתפרקנו לגמרי, לא היה שום דבר, שחקנים עברו מעמדות כל הזמן, כמה עמדות אופי כושר שיחק אתמול, אתם הצלחתם לספור?
כן, 20 ומשהו דקות.
כן, הכל היה כבר מבולגן.
לא, יותר, דקה 62 וואלה.
20 ו-28.
לא,
תוספת זמן,
תוספת זמן.
ניתן לו.
ניתן לו.
זהו, הרגיש מאוד... עוד, כמו שדיברנו על אסף שבירה, באמת התפרקנו לגמרי, והיו כמה מהלכים יפים במחצית הראשונה, היה כמה דאבל פאסים מאוד נחמדים, ורד היה מעורב שם, אבל אין מי שיסיים, בסי גם...
לא היה מאוד חד, בוא נגיד.
היה לו את המצב, ממש המצב הראשון במשחק, שהוא היה באחד על אחד, ומתמעמע וחיכה.
זה הקרן שהביאה את השער שנפסל.
כן.
ולמלך שוב בנגיחה. לא שזה עזר יותר מדי, אבל מבחינת משחק ראש
יש שם עליו. זהו, מתפתח פה מגן עם משחק ראש נדיר.
אגב, בקרן הזאת, אבי ריקן באמת רשם איזשהו רגע משעשע. הוא ניצל את הפציעה של אורי דהן, הוא קצת שכב שם על הרצפה איזה כמה דקות. הוא ניגש לסדרן, זה היה ממש צמוד לקהל שלנו. ביקש ממנו קצת לשתות מהבקבוק, לקח ממנו את הכובע, קצת צחק איתו, חיבק אותו בסוף באמת. האוהדים שלנו הגיבו במחיאות כפיים האמת, וזה היה נחמד, אבל...
זה לא מתאים.
זה לא...
לא מתאים במשחק כזה. זה משחק כל כך חשוב, זה לא מראה
רצינות. אתה צריך להתרכז, נכון, להיות רציני.
צריך להיות מרוכז כל ה-90 דקות. אני לא אוהב את זה.
טוב, גם על התרומה של אבי ריקן בהפועל כבר דיברנו לא מעט, אז ככה שיותר מדי כבר אין לי מה להוסיף, אני באמת קצת מתחיל להתעייף מהדברים האלה.
כן, חוזר על עצמו כל שבוע.
כן, שוב, הקרדיטים למה שדיברתי בתחילת הפרק, הקרדיטים לשחקנים שאני באמת לא יודע מה רואים מהם באימונים, אולי, עוד פעם, אני אולי אין לי מושג בכדורגל, אבל מה רואים מהשחקנים שהפועל פותחת איתם, אני לא יודע. וכן, אפשר להגיד, שחקנים כמו ריקן שלא תרמו לנו יותר מדי עונה. כל גול, היה לו גולים והיה לו גולים בצבע, אבל חוץ מזה באמת כלום. גולן בני, שאני לא יודע...
לדעתי הוא נתן משחק קצת יותר טוב משער העונה.
הוא נתן משחק בינוני מינוס.
אבל לעומת מה שהוא נתן בשער העונה,
זה היה, זה היה יכול להיות, שהוא... זה היה יכול להיות משחק טוב עם הביתות שלו היו מדויקות.
נכון, כן. נכון.
אבל זה לא רק עניין של ביתות, מה ראית אקסטרה, או שאתה רוצה להגיד לי את זה ברצועות? מה ראית אקסטרה ממני?
כל ההתקפות באמת עברו דרכו, הוא ממש ניהל את ההתקפה, הוא כן עדיין קצת איטי, קצת כבד, אבל אתה רואה שבאמת הכל עבר דרכו, וכן הגענו להתקפות מסוכנות, וההצטרפות שלו הרחבה באמת הייתה טובה, הוא לא סתם הגיע להרבה מצבים, פשוט באמת לא מדויק, היו כמה פעמים שהוא היה לבד ברחבה ו...
היו גם כמה פעמים שהוא באמת בא לבעוט ונבלם שנייה לפני שהוא התחיל לבעוט. אני אישית זה עשה לי איזה כמה תקפי לב, מה שנקרא. כי כשריקן מוציא את הכדור מהרגל, אתה לא באמת יכול לדעת איפה זה יסתיים. אני חושב ששוב, אני אומר את זה באופן יחסי לשער העונה, הוא נתן משחק טוב. חבל שהוא בשער העונה באמת לא היה מספיק טוב. כי זה השחקן שציפית ממנו.
אני חושב שבמשחק הזה הוא פשוט לקח על עצמו יותר.
לקח על עצמו,
הוא ביקש את הכדור, הוא כן בנה התקפות. כמו שציפינו שהוא יעשה מתחילת העונה, גם אם הוא לא בנה הכי טוב, גם אם הוא לא היה הכי מדויק, אנחנו רצינו שריקן יהיה השחקן המרכזי, במשחק הזה הוא היה השחקן המרכזי, אבל זה מאוחר מדי.
נכון, 100%, מסכים.
טוב, אם אתם מסכימים, אני לא מסכים, אבל זה תלוי בעיני המתבונן. טוב, אני רוצה לעבור כבר לרצועות החלק הפרסונלי, כי אני רוצה גם לדבר על החילופים, ובכללי על המערך ועל כל שחקן. לפני זה, כמובן, אנחנו לא נשכח שיש לנו לשינה חלומית וכיפית את מותג פנדה. פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים לשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, סמיכות ועוד. שמת איפה שאמרתי שינה?
שינה.
שינה חלומית.
עברית צחה.
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 מה היתרונות של פנדה? אז קודם כל, לילות ניסיון בחינם בביתכם על כל המוצרים. נסו כמו שצריך, בלי הניילונים, בלי לחץ ובלי דאגות מיותרות. משלוח מהיר וחינם מגיעים לכם עד הבית, ואם לא אהבתם, ההחזרה היא ללא עלות נוספת. ההזמנה אונליין מהבית יותר פשוט מאשר לצאת מהבית ולהתרוצץ בין הסניפים. ושירות לקוחות סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולכם, אז הנה הפודקאסט וגם לכם, ידידה, יש לנו 15% הנחה ברכישה דרך האתר. תזינו את קוד הקופון באתר של פנדה. מה האתר של פנדה, דן?
www.panda.co.il אני יודע, מה? שינה.
של אחרות.
של נוכרים.
.co.il ותקבלו הנחה על כלל המוצרים באתר. קוד הקופון הוא HPT באותיות גדולות. ושיהיה לכם לילה טוב. בואו נעבור לרצועות החלק הפרסונלי, כי זה באמת הנושא העיקרי של...
ואפרופו עברית צחה, אבשלום קור היה אתמול ביציאה של ביתר.
נהנה?
נהנה, כן.
נשאל אותו במשחק הבא, אם אומרים שינה או שינה.
מעניין, תשאל אותו באמת.
שוב. תגיד, זה בשביל פודקאסט.
טוב, בואו נעבור... אסקט. נכון, אסקט.
נכון.
בוא נעבור לחלק הפרסונלי, אני רוצה שנדבר על ההרכב האזוי, ואני רוצה שנדבר על החילופים האזויים, ועל שחקנים שאני באמת לא יודע לעמוד מקבלים קרדיט בקבוצה הזאת, אבל לא פעם, כנראה שאין לנו משהו יותר טוב על הספסל, אלא אם כן אני טועה. בוא נתחיל, עומר כץ.
עומר כץ, היה לו 6 הצלות, היה לו באמת כמה הצלות ממש יפות, בעיקר במחצית השנייה, הוא באמת שאמר שזה לא יהיה תבוסה. 12 מסירות מדויקות מתוך 24, משחק הרגל לא טוב במשחק הזה, 5 ארוכים מתוך 16 מדויקים. אני הסתכלתי אחרי זה על הגול הראשון, ואני באמת חושב שזה היה יותר טעות של עומר מאשר של גושה. כי עומר באמת, הוא בא באמוק, בסדר, אין בעיה, ככה צריך, והוא השמיט את הכדור. גושה היה פשוט צמוד לשחקן של ביתר, לא היה לו לאן ללכת.
כן, אבל איפה התמצאות במרחב של בלם?
לא, אז העניין זה התקשורת. הם היו חייבים להיות בתקשורת.
אתה חושב שהוא לא צעק לו, עזוב לי?
זה יותר גול של גושה מאשר של עומר.
אני גם חושב.
לא יודע, אני ראיתי היום את הגול כמה פעמים, ומרגיש לי שזה יותר עומר. אני מרגיש שהחוסר הוא תקשורת, ושהוא שמת כדור.
אגב, היה להם משהו דומה כמה דקות קודם, שעומר יצא להסתער על כדור, והוא נכנס לגושה בצורה, וגושה אף איזה מטר באוויר.
זהו, זה עניין של תקשורת, אני באמת לא יודע מה קורה שם.
בגלל זה אני חושב שזה...
היציאה זה היה נראה שג'ורג' פגע בו.
לא, עומר.
אתה יודע, בתיקול ביניהם הם...
זהו, זה היה עומר.
אז אני אומר, כמו שזה היה... השוער היה צריך להגיב לכדור הזה, אז גם בגול השוער היה צריך להגיב לכדור הזה, אבל עוד פעם, עם גושה, והוא, אתה אומר תיאום, אני חושב שזה היה יותר עניין של... איך אני מרחיק את השחקן פשוט כמה שיותר מהכדור בשביל שהשוער יגיע אליו.
כן, גם גושה, ברור שיש לו חלק. היה צריך אולי יותר לשים גוף, לא לתת לו להיות קרוב לכדור, לג'ורג'. אבל הוא לא מסוגל.
אגב, דקה אחרי השער הזה, בדיוק אותו דבר קרה לנו, ולדעתי גם במקרה הזה, הבלם באמת היה השם. שאתה רץ אחורה ואין לך התמצאות במרחב, ואתה נתקל בשוער שלך, אז כן.
כן, התמצאות במרחב מצד השחקן ותקשורת מצד השוער.
זה פשלה שלך, לא של השוער.
טוב, אבל חוץ מזה היה לעומר באמת משחק טוב בסך הכל, הצלות טובות, עומר כמו שאנחנו מכירים. בוא נעבור לחוליית ההגנה, נתחיל ברוי אלי מלך, כובש השער שנפסל.
היה מאוד מעורב בהתקפה, הוא העביר
הרבה,
גם...
הרבה יותר.
כן, 5 כדורי רוחב זה הכי הרבה נכון. בהפועל, לא כולם מוצלחים. הפקיע את השער הראשון גם, בנבדל.
כן.
ראיתי שהוא באמת מנסה מה שהוא יכול ונתן את המקסימום שלו.
גם ביתר תקפו בעיקר מהצד שלו.
האמת שאת זה לא הצלחתי כל כך להבין.
גם כן, הם תקפו המון דרך צד ימין,
כן.
כי בביתר בצד ימין...
האמת הוא בגלל שהוא, דווקא חשבתי שהם ילכו יותר לכיוון מוזי.
מוזי, נו, מוזי שיחק בצד ימין.
לא, אז הם התקיפו את צד ימין שלכם, את שמאל, בשמאל שלנו, שואה...
נכון, נכון, שואה שיחק על אלימלך, נכון.
הרבה מאבקים ביניהם. אלימלך, חוץ מהשאר, היה לו עוד בית אחת, לא למסגרת, גם נגיחה. 19 מסירות מדויקות מתוך 27, יצר מצב אחד, תיקול אחד מוצלח מתוך 2, שני רוטים שזה הכי הרבה בהפועל במשותף עם עוד כמה שחקנים. 3 חילוצים, דריבל מוצלח, אבל 17 עיבודים, ו... כמעט כל השחקני הגנה שלנו שוב היא מעל 10 עיבודים. זה באמת מתסכל מאוד, אין מה למכור כשזה המצב. 60 נגיעות, שזה מקום שני בהפועל, זה העניין של היותר מעורבות. הרבה זמן הוא לא היה בטופ 3 אפילו, בנגיעות בכדור. ומאבקי אוויר יחסית בסדר, 5 מוצלחים מתוך 9. לא, עוד פעם, דיברנו על זה שקומסון היה על הספסל. אולי במשחק כזה שאתה מחליט לערב בצד ימין ואת אלי מלך, הוא צריך שיש שם מישהו כמו קומסון.
תראה, אני הייתי מראש, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, אני הייתי מראש פותח עם שלושה חלוצים, אבל אני לא מאמן את הפועל.
כן.
אתה מבין?
4-3-3, קלאסי. אבל אני פשוט לא מבין, אני פשוט לא מבין את הראש.
אגב, היית עולה ב-4-3-3, והיינו מפסידים, הייתי אומר, יאללה, בסדר. פחות ניסית.
כן, שאתה מעלה מערך כזה הגנתי, ולא מתואם בשום צורה, זה השלכות, אין מה לעשות.
כן, בשער השני שספגנו זה גם, זה היה מהצד של אלימלך, עברו אותו מאוד מאוד בקלות שם, ואנחנו שילמנו על זה.
דן, תעלה קצת את המיקרופון, אני לא יודע למה, אצלך תמיד הוא כאילו יורד אוטומטית.
אבל השער השני זה באמת, בדיוק מה שתיארת, עם הלחץ הזה באמצע, ששיר בור שם, שמורוזוב יצא שם להעביר את הכדור, ושאתה משאיר, שטח כל כך גדול, כל כך הרבה שחקנים...
כן, זה היה איזה 20 מטר פנויים.
כן, כל כך הרבה שחקנים איכותיים, אתה לא יכול לקוות שייצא מזה משהו, מול 4 שחקני הגנה ש...
אתה יודע, לפני המשחק חבר שלי אמר לי, אתה יודע, אבל גם ההגנה של ביתר לא משהו. אמרתי לו, זה לא ההגנה של ביתר שמפחידה אותי במשחק הזה, בוא אני אתקן אותך.
לא, זה שמים דגש.
כן, והנה עוד פעם מצלמה זזה לי מהמקום.
לא נורא.
אני בסדר, יש דברים שאין לי כוח תעשה איתם עוד בעונה הזאת, אבל צלמה זה חלק מהן. טוב, בוא נעבור לשחקן הבא, רם לוי, ש... אני לא יודע איך תאר את העונה הזאת של רם לוי. יש פה ליקוי ביכולת, אין מה לעשות, יש פה יכולת לקויה, שלא מתאימה כנראה לסטנדרטים של ליגת העל.
גם בליגה לאומית, זה לא שהוא היה בנקר בהרכב, זה לא שהוא פתח כל משחק.
למה, פתח כל משחק, לא?
לא, לא, לא תמיד. היו הרבה תקופות שהוא גם לא...
אבל הוא הרבה יותר רתי מאשר לליגה הזאת.
מה? מה זאת אומרת?
בליגה הלאומית. הוא הרבה יותר רתי, ראית שהוא קצת יותר ב...
כן, ברור, אבל שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, על העניין של הקצב. הוא לא יכול לשחק בקצב של ליגת העל, במיוחד של קבוצה כמו ביתר ירושלים.
וראית את זה, אגב, בצהוב הראשון שהוא קיבל, הוא משך לשואה שם בחולצה.
הוא החליט שהוא יקבל צהוב.
איזה דקה? 10 שניות אחרי זה.
כן, בדיוק אותו מהלך. כאילו, קצת, אני לא רוצה פה להיכנס ל... אבל איפה האחריות שלך, בן אדם?
בדיוק.
איפה האחריות? אתה רוצה להראות שאתה נלחם, תראה, אין בעיה, תרוץ. תן איזה, לא יודע, אבל לא למשוך ככה בחולצה, בדיוק 10 שניות אחרי שקיבלת על זה צהוב.
לא, גם ללהילחם יש דרך, אין מה לעשות.
זה מה שאני אומר, תילחם בדרך הגיונית.
הוא החליט שהוא יעצור את ההתקפה הזאת, לא משנה מה. ולא ככה עושים.
אגב, הפעם 200 שלו בהפועל.
יופי.
זה מעניין אותך.
מטורף ששחקן ברמה של רם לוי הגיע ל-200 הופעות אצלנו.
מה הגיל שלו?
לדעתי,
מה?
25, 6.
מספר יפה.
היו לו 18 מסירות מדויקות מתוך 25, שני ארוכים מוצלחים מתוך 6 בלבד, תיקול אחד מוצלח, שני ארוכים, חילוץ אחד, מדברים על בלם, עשה איכשהו דריבל אחד גם, 7 עיבודים שזה הכי מעט משחקני הגנה, אבל זה פשוט לדעתי מראה שהוא היה ממש לא מעורב. זה היה, כל העיבודי כדור היו מסירות למדויקות, ממש לא מעורב במשחק, ממש המשחק עובר לידו, הוא היה, לא יודע, לא הרגשתי אותו, וגם בענת כדור, לא יותר מדי, לא לוקח איזה שהן מסירות שמקדמות. היה לו את השני ארוכים, שאחד מהם באמת הביא למצב מסוכן, אבל אי אפשר לסמוך על רם לוי שישאיר אותנו ליגה, וזה היה צריך בבניית סגל בתחילת העונה.
כל הסגל שלך זה ליגה לאומית, אז רם לוי זה כאילו אחד מיני, זה לא העניין של דווקא הוא.
לא, כן, אבל עכשיו כשמדברים עליו, אתה יודע, אני מנתח את מה שהוא עשה במשחק, זה לא מתאים, זה לא מתאים לליגה הזאת.
אין מה לעשות. בוא נמשיך לעוד שלושה בלמים כמובן, אז רם היה הראשון, באמצע יש לנו את איש השעה, את ניקו אנטוניץ'.
חבל, דווקא היה לו משחקים טובים.
היה לו משחק טוב.
אין לו איזה כמה, יותר טובים ממה שאנחנו רגילים.
גם אתמול היה לו יחסית למשחקים שאנחנו רגילים לראות אותו.
הוא לא היה רע, הוא לא היה רע.
אני הרגשתי שהיה...
אבל הוא עשה כמה טעויות...
בסדר.
לא כאלה שהשפיעו במיוחד, אבל אתה רואה את הרמה. אתה רואה את הרמה וזה לא מספיק.
מרון ג'ורג' היה נראה כמו סילון לידו.
כן, זה בדיוק הדברים הקטנים האלה.
זהו, אנחנו מדברים פה על מרון ג'ורג' שזה לא הבן אדם הכי מהיר, לא נגיד אפילו מה-30 הכי מהירים בביתר, אפילו לא בליגה. הוא לא הכי 30 מהמהירים בביתר.
בוא נראה אותך לא מפחד כשמרון ג'ורג' בלסת.
אבל גם אנטוניץ' לא קטן, אנטוניץ' לא קטן.
כן, אבל זה לא אותם ממדים.
אנטוניץ' גם כשהוא הגיע...
אגב, זה לא בעניין גודל, גם יש לך עניין של תנועה, ויש לך עניין של מהירות ומיקום, אתה לא חייב להיות הרבה יותר גדול ממי שאתה הולך להפיל, אתה צריך לעשות את זה חכם.
איבד הרבה את השחקנים. גם כשהוא הגיע, דיברנו הרבה על העניין הטכני, שזה לפחות יש לו, אז במשחק הזה לא הביא את זה בכלל. 11 מסירות
מדויקות. מתי אמרנו שיש לו קטע טכני? אני אולי פספס פרקים.
לא, כשהוא הגיע במשחק הראשון נגד ביתר גם, ראו, יש לו הרבה מסירות.
אמרנו שהוא צריך להחליף את הישירה. שבאמת נהיה את הכדור כמו שצריך.
ובמשחק הראשון נגד ביתר, זה באמת היה נראה יותר, זה היה נראה טוב. ומאז זה יידרדר. אז 11 מסירות מדויקות מתוך 23, בלם פותח.
אבל בטח הרוב באמת בכדורים ארוכים.
ארוך אחד מוצלח מתוך 8.
אתה רק מרים לו להנחדות.
הוא מרים, אבל לא פוגע עם הארוכים שלו. תיקול אחד מוצלח.
התכוונתי אליך.
כן, הבנתי. תיקול אחד מוצלח מתוך 2. שני אירוטים, שכמו שאמרנו, זה הכי הרבה באפועל. שני חילוצים, 14 עיבודים. סחט שתי עבירות, שזה הכי הרבה באפועל. גם משחק לא טוב, משחק שלא לא נזכור. משחק שנשכח מהר מאוד.
לא חיפשו אותו מספיק בכדורים החופשיים.
כן, מרגיש שממש ויתרו על זה.
כן, היה איזה פעם אחת של שריקן היה לו ממש כדור חופשי על סף הרחבה, קצת ימינה, והוא ניסה להגיע אליו, אבל הוא באמת הרים בצורה...
זהו, זה משהו שהוא כן יכול לתת.
בכללי, הקרנות של הפועל, הם, נכון, אומרים שקרן זה חצי גול, אז אנחנו אפילו לא ברבע גול בקרנות שלנו, שאני מדבר על הקרנות הקצרות האלה, שאני לא יודע למה עושים את זה כל פעם. קרן קצרה, כאילו, אוקיי, נעליתם על שיטה, בואו נעשה קרן קצרה. עד עכשיו זה עבד לו.
אתמול זה עבד, חצי...
לא, לא, זה לא עבד, אחי. מה, הגול שנפסל? אם זה לא היה נפסל, זה היה עובד.
בסדר, מה לעשות?
נו, לא עובד, הלאה, נקסט.
כן, באמת, אנטוניץ' מאוד מאכזב, אבל שוב, אין לנו מישהו אחר.
יש. הלאה. לא, יש. כן, 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 כן.
יש שחקנים שבן אילם העלים. שפשוט לא סופר אותם, לא ראו דקה מאז שהוא הגיע.
אפרופו העלים, מה אמרנו פרק קודם? דור מיכה. יצחקי פשוט החייה את הבן אדם הזה, החזיר אותו מהמתים להיות בורג בהרכב של בינה.
וגם כשהוא לא מפקיע או מבשל, הוא עושה דברים מדהימים על המגרש.
כן, יצחקי הוא מאמן שחושב קר, לא כמו אצלנו. אנחנו, אצלנו המאמן נכנס לקטנות עם השחקנים, עושה הרכבים לא רק מבחינת פן מקצועי, היה את המשחק שעידן ורד היה צריך להרגיע אותו שם על הספסל כשהוא רב עם שחקן אחר. זה לא מתאים לרמה הזאת, זה לא מתאים לשום רמה לדעתי. זה בדיוק ההבדל.
גם הקטע של הפועל, אפרופו אמרנו כדורים קצרים, נגיד לצורך העניין יש על מישהו פאול וזה, לא תראה את הפועל כאילו, את השחקן שהוכשל, קם שם כדור, ישר נותן פס ימינה.
כן, גם בחוצים.
כן, תמיד זה רגע עוד שנייה, תמיד זה בוא ניתן להסתדר. מה להרגיע? מה יש להרגיע? צחקו מהר, שימו כדור תנו פס.
אם היו יודעים לשחק מהר, כנראה שהם לא היו עוברים לסגל הזה.
בילדים בית מלמדים את זה. די, די. הלאה, גושה.
נראה לי דיברנו על גושה, לא? לא דיברנו על גושה?
דיברנו על אנטוניץ' עכשיו.
על אנטוניץ'.
בסדר, אני לא יודע כמה נתונים פה יהיו שונים, חוץ מזה שגושה אף איזה 8 פעמים היום מעומר קץ לכל כיוון.
מבחינתי הוא השם בשער הראשון.
גם אני חושב.
והוא היה חלש.
גם אחרי השער הראשון, אתה ראית שהוא איבד את כל הביטחון שלו.
גם ככה שכבר אין לו כל כך.
לא, אבל ראית שהוא הרבה יותר אססן, הרבה יותר נאיבי, וגושה הוא דווקא לא שחקן כזה בדרך כלל. זה היה אחד המשחקים שהוא הכי פחות מעורב בהם. ראינו שברוב המשחקים שהוא נוגע הכי הרבה בכדור מכל הקבוצה לפעמים, מניע כדור. היה לו 13 מסירות מדויקות מתוך 23, גם לא מדויק בכלל. 3 ארוכים מתוך 8, שיפור מאנטוניץ'. תיקול אחד מוצלח, 4 חילוצים, 11 עיבודים גם מעל 10, ו-32 נגיעות שזה הכי מעט משחקני ההגנה. וזה לא נתון שראינו על גושה כבר הרבה הרבה מאוד זמן.
לא, אבל רם ואנטוניץ' יותר ניסו להניע, פחות גושה. במשחק הזה לפחות ספציפית.
כן, אבל שוב, הוא לא הורגש, גם הגנתית לא יותר מדי. פשוט הוא היה חלק מהצפיפות שעשינו בהתקפות של ביתר ירושלים, ככה התגוננו.
השחקן האחרון בחוליית ההגנה הוא מספר 23, מגן השמאלי דרור ניר, שבו אני אגיד משהו ואני אגיד את זה ככה הכי גלוי בעולם, אני לא האמנתי שזה כבר משחק שלישי או רביעי שלו רצוף, שאני אגיד שהוא היה בסדר גמור דרור ניר. ואנחנו מדברים פה השחקן שלא בנו עליו העונה הזאת, שיותר רצו לבנות על קניונס ועל דרור ניר שייתן לו קצת זה, והוא כן. מוכיח לעצמו, לנו ולעצמו, שהוא מגן שמאלי לגיטימי. הוא לא היה לו איזה שם אתמול טעויות קריטיות.
הוא לא מגן שמאלי לגיטימי לליגת העל. בוא, אתה לא בונה קבוצה ואומר דרור ניר, אני עכשיו רץ איתו.
נכון, לא בליגת העל לפחות, אבל כן. עוד פעם, מכל השחקנים שיש לי טענות אליהם, במרכאות וגם לא במרכאות,
אתה אומר הוא היה סולידי.
הוא היה סולידי מאוד.
היו כמה פעמים שאני זוכר שהוא איבד את השחקן שלו, כי הוא עלה קצת יותר ממה שהוא היה צריך.
זהו, הוא התמודד גם עם זסנו ומוזי בצד שלו.
זהו, זה קשה, זה מהירות. זה מהירות אינסופית של שני אלה.
לגמרי. וזו הסיבה כנראה שהפועל באמת שיחקה גם בשלושה בלמים, כדי שיהיה חיפוי.
כן.
ושניה, באמת, כאילו, זסנו לא מספיק טכני בעיניי, אבל הוא מאוד מהיר, והוא עשה המון צרות.
בסדר, גם לנו יש אחד כזה שהוא מאוד מהיר. שנפצע.
שכן, הוא לא משחק.
כן, אבל זסנו יש לו קצת יותר כדורגל.
אתמול ראית את החיסרון של קיניונס. זה שדרור ניר איבד אותם הרבה מאוד פעמים. הם לא עשו עם זה יותר מילה.
זה היה משחק ספציפית לקיניונס.
כן,
אבל שגע אותם שם על הקו קצת.
כן, כן. אבל הוא היה יכול להתמודד איתם. בוא נגיד את זה ככה.
אם הכדור הוא היה יחסית בסדר, גם מבחינת הנתונים, הייתה לו ביתה אחת לא למסגרת, אבל אני זוכר שהיא הייתה מסוכנת. יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני זוכר. 13 מסירות מדויקות מתוך 19, גם אתה רואה שפחות בנו עליו במשחק הזה,
כן, הוא היה פחות
יותר לאלי מלך.
כן.
וזה בסדר גמור, שיהיה יותר מאוזן, אני בעד. עדיין הוא הצליח לעשות 3 קורסים, יצר 2 מצבים, שזה מקום שני בהפועל. 2 תיקולים מתוך 2, שזה הכי הרבה בהפועל. 6 חילוצים, שזה מספר יפה מאוד, דריבל מוצלח. שוב, 10 עיבודים, אבל באמת, יחסית יציב. לא משחק רע שלו, הוא לא אשם בהפסד, אבל שוב, הרמה, זה לא רמה שעכשיו הוא יכול להביא איזה שינוי. הוא יכול לעשות את העבודה שלו בשקט, אבל זה לא מה שישנה את המשחק.
בסדר, בוא, אנחנו מדברים פה עכשיו על האיש עושה משחק שלנו, זה עמדה שצריך אותה.
אבל הוא האיש עושה משחק שלנו כל העונה.
אז בסדר, בגלל זה אנחנו במקום אחרון אולי. טוב, אלה היו שחקני ההגנה, בוא נעבור לקישור, שזה באמת העקב אכילס של הפועל מתחילת העונה. רוי נאוי, שהוא דווקא כן ראה ספסל במשחקים האחרונים, עדיין לא ניצחנו גם בלעדיו, עכשיו אנחנו עדיין לא מנצחים גם איתו. מאוד התקשה אתמול, לא יודע אם הוא היה, הוא גמר אותו. עוד פעם, לא יודע אם רוי נאוי זה הבעיה, אבל הוא גם לא נותן לנו אקסטרה ערך מוסף בשביל לפתור את הבעיה.
כן, מה לעשות? זה בניית הקבוצה.
הוא בעת אתמול פעמיים לשער, זה לא מה שאנחנו רואים בדרך כלל מרוי נאוי.
הוא בעת ממש לפני שהוא הוחלף, לדעתי הוא כבר ידע שהוא הולך להיות מוחלף, הוא רצה כזה.
הוא אמר על הבבלה, מה שיהיה.
אבל זו הייתה ביתה טובה יחסית, זה היה קרוב.
אבל הוא פספס הרבה מאוד פעמים באמת את סורו, באופן כללי, בקישור של בית"ר.
זה לא כוחות, הוא
בסורו. הוא התקשה שם מאוד, וגם הוא וגם רם לוי באמת שקצת יותר עלה לפעמים, והיה נראה שבאמת מאוד קשה להם להתמודד נגדם.
כן, הוא גם היה בגול השני, אחרי כחלק משלישיית הקישור, שעלו למעלה. לא, גם אני שלחתי לכם את הפריים, הם היו כולם באותו צד.
זה אפילו גרינפלד הלך לעזור להם, אמרת.
כן, אנחנו גם נעלה את זה אולי לסטורי שכולם
לא, תחשוב, זה היה מהקו חוץ, היה בערך 10 מטר, 15 מטר, שכל השלושה קשרים שלנו היו בטווח הזה. זה היה פשוט הפקרות.
לא, אבל זה באמת הוראה של מאמן.
הוראה? לא נכונה. כן. מבחינת מספרים, 17 מסירות מדויקות מתוך 22, רגילים כבר למספרים האלה שלו. ארוך אחד, יצר מצב אחד, תיקול אחד, ירות אחד. 4 חילוצים שזה יפה מאוד, אבל גם עברו אותו פעמיים, שזה הכי הרבה. והאמצע צריך להיות חזק, אתה לא יכול שיעברו אותך באמצע. באמת, משחק חלש, ממש חבל. לא רואה אלטרנטיבות על הספסל. יצא חרוזים.
מה היה החרוס? פספסתי.
חבל, ספסל.
חבל, ספסל. כן. אוקיי, עוד שחקן שלא דיברנו עליו זה גולן בני, שתפתיע אותי.
הוא נכנס דווקא די בסדר למשחק.
הוא לא היה כזה רע. הוא לא היה כזה רע.
היה לו משחקים יותר גרועים מהעונה.
בסדר,
מקווה. בהגנה היה קטסטרופה לדעתי. כל הזמן הוא לא היה, הוא היה הכי
לא. לא מספיק לשחקני הגנה שיש לך, יש לך 17 שחקני הגנה, אתה רוצה גם שגולן בני.
הוא לא היה, לא, הוא אומר שבמשחק לחץ.
כן, אני.
כל המשחק, אני רואה את עידן ורד, אומר לו, לך לשחקן. לא, לך למגן, הוא היה אמור להיות על המגן, עידן ורד זה שרץ שם, אחרי זה נדבר עליו, אבל אתה רואה את עידן ורד עושה לחץ טוב, באמת, הכדור מגיע למגן בפוזיציה לא הכי נוחה, וגולן בני לא שם, ואתה רואה את ורד כל המשחק מתוסכל מזה, ואני מאוד מבין אותו. וגם כשהוא כבר רץ, הוא לא מצליח לעשות שום דבר, מאוד מאוד נאיבי, מאוד חלש, לא מצליח לשים גוף, לא מצליח לנצח מאבקים.
מבחינה התקפית הוא גם, היה לו כמה מצבים לעשות איזשהו משהו, לתת איזשהו פס לשער, לפעות אפילו לשער.
כן, היה מאוד איטי, היה מאוד כבד.
היה לו מצבים שאתה אומר עצמך, עכשיו הוא יכול להבריק.
כן, בדיוק, הוא יכול לתת את הבינגו.
כן, וזה לא קרה.
זה כאילו בדיוק הרגעים שאתה אומר, הלוואי וורד היה במקומו. הוא פשוט לא היה מספיק החלטי.
וזה גם העניין של הקצב הגבוה.
כן.
שבליגה הלאומית יש לך עוד את השתי שניות האלה.
כן, אתה עוד
שנייה. בגלל זה הוא לא מתאים לליגת העל. אני מדבר איתכם גם מבחינת מספרים, כמו שאמרנו, אלו שתי ביתות לשער מחוץ למסגרת. 8 מסירות מתוך 9, קרוס 1, יצור מצב 1, ירות 1, חילוץ 1, 2 דריבלים מוצלחים, ושני עיבודים שזה הכי מעט בהפועל.
כמה פעמים הוא נגע בכדור?
זהו, כמה פעמים הוא נגע בכדור?
מעט מאוד.
אז בסדר, רגיוני. אני גם יש לי מעט עיבודים אתמול במשחק.
כן, לא, הנה.
אני גם לא נגע את
זה. אבל יש לך הרבה עיבוד
אשתונות. זה כמו העניין של רם לוי. זה כמו העניין של רם לוי, שהיה לו הכי הרבה, הכי מעט עיבודים מחוליית ההגנה.
אתה לא יודע איזה עדיש אני בזמן האחרון. כן? אתה לא יודע.
כן, דיברנו על זה.
עדישות זה לא טוב. זה מראה כבר על...
אין מה לעשות.
זה מנגנון הגנה.
יאללה, נו, אתה עכשיו... אתה לומד היסטוריה או פסיכולוגיה?
לא, נו, מה נעשה? אני מבין אותך.
אז בסדר. ואחרון חביב, אבי ריקן.
איש השעה אמיתי.
איש השעה אמיתי, שדיברנו עליו קצת בהתחלה. אם אתם רוצים להוסיף משהו נוסף, חוץ מזה שאני לא רואה מריקן כלום העונה.
העונה, אני יכול להסכים איתך. אתמול הוא באמת נתן משחק... הוא באמת לקח על עצמו, הוביל את ההתקפות, כמה שיותר היה מעורב.
הכל עבר דרכו.
הכל עבר דרכו, הוא לא היה מספיק חד באמת בפעולות המסיימות. כמו,
לא
כמו
יודע,
כולם.
ראינו את אותו משחק, רק אני חושב שהוא לא היה טוב אתמול.
נראה לי, אני אביא רגע את המספרים, שהוא... זה יעשה סדר לשנינו.
הוא היה, אוקיי. הוא היה קצת יותר טוב מאשר במשחקים אחרים של העונה. שציפינו שהוא יבוא ויקח על עצמו, הוא קצת יותר לקח על עצמו במשחק הזה.
זהו, אני חושב
קצת,
פשוט ש...
עוד פעם, אני אומר קצת, זה
לא,
הכל
לא
באופן
יודע,
יחסי.
לא יודע, טוב. לא
זהו,
יודע.
אז אני חושב שיש אמת לשניכם, באמת זה גם ככה וגם ככה קצת, המספרים מאוד מראים את זה, מאוד קיצוניים. כמו שאמרנו, 5 ביתות לשער, 0 למסגרת. 30 מסירות מדויקות, שזה הכי הרבה, מתוך 42, שזה גם הכי הרבה לא מדויקות, עם עוד כמה שחקנים.
שזה מאוד מעורב.
כן.
זה די, מעורבות די גדולה.
רגע, כמה מדויקות?
30.
ולא מדויקות?
12. בוא נמשיך.
בסופו של דבר, זה שחקן שצריך לקחת את הסיכון גם במסירות שלו.
כן, אבל הדיוק אני, עוד פעם, אני לא באמת יודע מה הדיוק היה. יכול להיות שזה מטר ממנו, יכול להיות שזה שני מטר ממנו.
כן, לא, זה בסדר, זה מספרים כמו שוורד, זה אומר שהוא...
כן, זה בערך אותו יחס.
זה עוד מעט אתם, אני אמשיך, אתם תראו. 3 ארוכים מוצלחים מתוך 7. 2 קורוסים מדויקים מתוך 7. יצר 3 מצבים שזה הכי הרבה בהפועל. אבל גם עשה 0 תיקולים מתוך 2, 2 עירותים, 9 חילוצים שזה הכי הרבה, ו-22 עיבודים שזה הכי הרבה, דריבל 1 מוצלח מתוך 3, ו-70 נגיעות בכדור שזה הכי הרבה בפער.
זה כאילו הוא קיבל את הכדור, פעולה טובה, פעולה לא טובה. כן. פעולה טובה, כן, פעולה לא טובה.
אבל זה מה שאני אומר, הוא היה מאוד מעורב, אבל הוא לא היה החלטי. הוא לא היה החלטי כמו כל הקבוצה, פשוט שהוא היה הכי הרבה עם הכדור, הוא היה הכי מעורב מכל שחקני, בוא נגיד, השליש הקדמי של הפועל.
זה מה שאמרתי בתחילת הפרק, שבאמת הוא גם עשה, הוא עשה את התנועות הנכונות, הוא היה איפה שהיה צריך להיות, אבל הוא היה מאוד לא מדויק עם הביתות, עם המסירות, ובאמת הרבה מצבים התפספסו עליו. חבל, באמת חבל.
טוב, אז אני עכשיו רוצה לעבור לאיש השעה האמיתי, השחקן...
כל שחקן חכה, אחרי זה גם איש השעה האמיתי.
השחקן הטוב בהפועל, באמת, היחיד שמנסה, היחיד שרץ, היחיד שנלחם.
נלחם, הולך לכל כדור.
הלוואי היו לי כמוהו, הלוואי היו לי עוד 10 עידן ורד בקבוצה, אולי היינו נשארים ליגה, כי כמו שאמרתי, גם להילחם, עזוב יכולת, גם להילחם צריך לדעת איך, והפועל אפילו להילחם לא יודעים איך.
אגב, צריך להגיד שאתמול באמת הוא היה במשחק אמוציונלי מבחינה אישית, ובאמת הוא ספר
קצת קללות,
אבל זה לא מה שגרם לו להילחם. הוא נלחם בכל משחק, הוא גולש לכל
קבוצה. גם נגד חדרה, גם נגד...
כן, כן, נגד כל קבוצה, בכל אצטדיון, באמת ראוי להערכה בגיל שלו. הוא היה במשחק התקפי סביר. בוא נגיד שאפשר לצפות ממנו ליותר, בניגוד לריקן.
כן, לדעתי אולי היה במשחק טוב, אבל זה בגלל איך שהציבו אותו בהרכב.
כן, נכון.
בני אילם בעצם שיחק איתו כמו חלוץ שני, ליד בסי. כן, והבעיה הגדולה...
איזה שליפה.
יש לי את זה מולי, אתה רוצה לראות.
גדול.
הבעיה הגדולה שהייתה עם זה, זה שבמשחק לחץ הוא היה צריך לרדוף שם אחרי כל ההגנה, כל הזמן. עשה שם...
אפרופו, אמרת שהוא אמר לגולן בני כל הזמן צא קדימה לשחקן שלך. האנשים חושבים שזה כאילו אומר עצמך, בסדר, מה זה לחץ? הוא ירוץ פשוט לשחקן ויהיה בסדר. לא, גם לחץ אתה צריך לדעת לעשות כמו שצריך.
ברור.
ואת זה ורד יודע לעשות.
הבעיה שלחץ זה לא עובד כששחקן אחד עושה את זה טוב. אם שחקן אחד לא עושה את זה, כל הלחץ נופל, כל הלחץ מתפרק, ובתא יוצאים להתקפות. מבחינת מספרים, לא היה לו מספרים כאלה טובים.
חוץ מהדריבלים.
כן, היה לו שתי ביתות לא למסגרת, 14 מסירות מדויקות מתוך 21, 3 קרוסים, ארוך אחד מוצלח מתוך 4, יצר מצב אחד, מספרים נמוכים יחסית בשבילו, תיקול אחד, חילוץ אחד שזה גם נמוך בשבילו, 19 עיבודים, מקום שני בהפועל, והדריבלים, כמו שאמרת, 3 מוצלחים מתוך 4, היו שלו שם כמה מאוד יפים על הקו, היה מאוד מענה לראות את זה, זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות משחקנים שלנו, מראה שבאמת יש לו מה למכור, הוא באמת השחקן היחיד שמתאים לליגה, לליגת העל.
אולי חוץ מעומר כץ.
גם, באיזו עוד קבוצה הוא שוער ראשון?
קבוצה תחתית, כמו הפועל. אני חושב שהוא כן ראוי לליגה הזאת.
כן, הוא שוער טוב.
רגע, אנחנו מדברים עכשיו על עומר כץ,
או שאנחנו מדברים על ורד? לא, הוא אומר היחיד שמתאים לליגה על ורד, אני חושב גם עומר כץ
לא, מתאים. אני גם חושב שעומר
ורד פשוט לדעתי זה
לא, הוא באמת רמה מעל הקבוצה הזאת.
כן, היה לו מאוד קשה לדעתי, גם העניין של החילוף שלו, זה היה פשוט הזוי. הוא בעצמו היה מופתע.
מה, הוא אמר לו, אני לא רוצה לצאת, לא כן? רוצה. והוא הוציא אותו בכל זאת.
איך,
ואת אבי ריקן יכול... אתה משאיר. די, זה לא, זה אני, תסביר לי את זה, תסביר לי את זה.
זה לא מקצועי, זה לא היה חילוף מקצועי, אין שום סיבה מקצועית להחליף את ורד, הוא השחקן באמת שמניע לך את הקבוצה, הוא שחקן שהכי נלחם, אין שום סיבה להוציא אותו, אני לא יכול להבין את זה, אולי רק בני למה יכול להסביר את זה, וזה באמת משהו שאתה ראית מהרגע שהוא יצא, כל המשחק שלנו באמת התפרק לגמרי, לא היה שום סדר, לא הייתה שום לחימה, לא הייתה אמונה.
כן, זה כבר היה עבוד ברגע שהוא יצא.
כן, ו...
תכף נגיע לחילופים, זה החלק המעניין. בוא נדבר על האחרון חביב, על בסי, שאני לא יודע למה, האוהדים של ביתר מאוד פוחדים מהשחקן הזה, אני לא יודע למה, אבל כן.
ממי?
בסי. בסי גם, העניין של התפקוד שלו במשחק הזה.
לא, אני טועה.
יכול להיות שאחרים, אני לא...
אתה לא.
אני מכיר אותו אישית.
נתקלתי בהרבה עוד היתר שאמרו לי, וואלה, בסי השחקן, אנחנו מפחדים ממנו, וזה, לא יודע, אולי זה היה רנדומלי שזה ספציפית כולם עוד הביתה.
יכול להיות.
תשמע, בסי יש לו יכולות. הבעיה במשחק הזה, עזוב רגע את ההחמצה. באמת, החמצה מזעזעת, אני לא מוריד מזה.
זה לא רק שזה החמצה, הוא אפילו לא הצליח ליצור ביתה. כאילו, שים את הגוף בין השחקן לכדור, תנסה לפחות לייצר ביתה.
כן, זה טעויות בסיסיות כשמלמדים איך להיות חלוץ.
בגלל זה הוא פה, ולא בוויקטוריה פלזן, בליגת אלופים.
העניין גם עם בסי.
שמעתי שהחוזה שלו נגמר בסוף העונה, אתה יודע?
שם?
אפשר להביא אותו חינם.
כן.
אני חייב להגיד על בסי שהעניין של, זה עוד פעם הייתה טעות של בני לם, כי בסי הלך הרבה מאוד לצד שמאל כמו שהוא עושה רוב המשחקים, והוא באמת ייצר משם כמה דברים יפים, אבל איך אתה בתור מאמן עושה את זה? כשהוא החלוץ היחיד שלך.
כן, אין לך מי שיסיים, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה מאוד פרקים.
אין בעיה, אתה שם את בסי, אומר לו למשוך שמאלה, אבל מי אתה רוצה שיסיים?
למי הוא צריך לתת את הכדור?
זהו, זה...
לדעתי הוא גם תפס יום לא טוב אתמול, הוא לא היה מספיק מחויב, לא במשחק הלחץ, לא היה מספיק טוב, לא היה מספיק מרוכז.
דווקא במשחק לחץ הרגשתי שהוא כן רץ שם, כן רדע.
אני בכללי מרגיש מבסי שהוא באמת רוצה יותר, אבל אין לו עם מי לשחק בהתקפה.
אני חושב שהוא היה צריך להיות מוחלף במחצית, דעתי.
לא, אני לא מסכים. היה לו ביתה אחת למסגרת, 10 מסירות מדויקות מתוך 14, מספרים יפים מבחינת המסירות. יצר מצב אחד, חילוץ אחד, שני דריבלים מוצלחים מתוך 5. כן ניסה ליצור, הוא לא אמור להיות המייצר מצבים הראשי שלנו, אבל לא מייצרים לו, והוא צריך לרדת, וכל המשחק ראיתי אותו יורד, מושך שחקנים בגלל זה, בגללו ריקן הגיע לכל כך הרבה מצבים, זה היה הרבה בגלל בסי.
אבל גם כשרוזלן נכנס ראית שהוא לא כל כך משמעותי, כאילו הכניסו לך כבר חלוץ.
רוזלן שחקן אחר.
לא, אבל אני אומר כבר, הכניסו לו חלוץ, הוא בורח שמאלה,
אז בוא נגלוש רגע כבר לעניין החילופים, כי זה, אני רוצה לחבר את הכל ביחד למה שאתה אומר, כי גם דיברנו על זה בפרק שעבר, שרותם פה התעצבן על גוזלן, ואנחנו תופסים מגוזלן והכל טובה בזה, אבל ספציפית, המשחק של אתמול, זה קם ונפל על בן אילן. ועכשיו, אני אמרתי כבר בכל הפרקים שאני לא מאשים את בן אילן באיך שהקבוצה נראית, הוא לא בנה את הסגל, הוא לא החליף שחקנים בינואר,
אמרו לו... אבל יש עניין של ניהול משחק.
יפה. הורישו לו קבוצה, אמרו לו, זה מה שיש, תסתדר. אבל גם כשיש לך קבוצה, אתה צריך לדעת מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, הכל התחיל כבר עוד מעניין ההרכב. פתחת עם הרכב שאלוהים יודע, שחוץ ממך, ואולי מאופר, כי זה מזכיר לי הרכבים של אופר, מה עשית פה? אני אומר, קיבלת גול בדקה, גול ראשון בדקה 41. למה לא לעשות חילוף במחצית? למה תמיד צריך לחכות לשער השני? וזה הפועל קלאסי. אני אומר, סבבה, קיבלת שתיים, לא סבבה. קיבלת שתיים, אתה כבר עושה חילופים. בדקה 56 אתה מעלה את לי, את דניס הדנירן, את סמואל בראון, שאלוהים יודע למה הוא לא פותח, ואת שובל גוזלן. במקום זה אתה מוציא את רוי נאווי, את גולן בני, ואת עידן ורד, שאלוהים יודע למה. עלית בהרכב יותר התקפי. בוא נלך לאחד קדימה. למה אין לך על הספסל את צ'יבלי? במקום זה אתה שם לי על הספסל עוד פעם את אופק אושר, שכל משחק הוא עולה בחילוף ראשון, לא הפעם, כל משחק הוא עולה בחילוף ראשון ולא עושה שום דבר. בר נאווי, שאני באמת חושב שיש לו פוטנציאל ענק, לא יתרום לך יותר מדי לעונה הזאת.
כן.
המיקרופון לרשותכם.
טוב, כן, אני חושב שגוזלן כן צריך לקבל יותר קרדיט, הוא חייב לשחק עם בסי, וכמה זמן הם שיחקו ביחד במשחק הזה? שש דקות? שיחקו שש דקות.
שש דקות.
חייבים להיות ביחד. הוא הכניס הרבה אנרגיות, אבל...
חייבים לשחק ביחד. בסי הוא כן חלוץ שצריך שחקן לידו, הוא כן יכול לייצר מצבים לגוזלן. גוזלן...
אה, וזה בלי קומסון שהוא אפילו לא התחמם אפילו.
זהו, לא ספר אותו.
אגב, אחרי שבסי יצא, אני ראיתי שגוזלן באמת מנסה בכוח להכניס את עצמו למשחק, כי לא היה לו מי שייצר לו את המצבים. כן? אז הוא ניסה בכוח להיכנס למשחק.
אין לא את עידן ורד, אין לא את באסי.
נכון, אז אומרים גוזלן, מה גוזלן תופסים ממנו, הוא לא עושה כלום. איך הוא יעשה כלום, נכון? איך הוא יעשה אם אין לו מי שיעזור לו לייצר?
אגב, הוא נגע 13 פעמים בכדור כמו בראון, ולדעתי זה, בשביל בראון זה שלא מספיק. ב-35 דקות שהוא שיחק.
כן, בראון כן אבל הצליח ליצור מצב אחד, הוא שחט גם שתי עבירות, היה לו חילוץ, היה לו עירות, אתה רואה, הוא לא נכנס טוב למשחק, כי כבר באמת בדקות האלה הפועל הייתה מפורקת.
לגמרי.
לא, אתה גם לא יכול לעלות את סמואל בראון, שתסכימו איתי שניכם שהוא שחקן שחייב לפתוח, ואז לחשוב שהוא יציל את המולדת. זה לא עובד ככה.
כן? לא, זה שהוא נגע 13 פעמים בכדור, זה לא, אני לא מאשים אותו. אני פשוט אומר שהוא לא היה מעורב מספיק, וזה זה, זה, זה שהוא מכלול של כל ה... שחקנים שהיו באמת באותו רגע על המגרש, ושיטת משחק. שיטת משחק לא נכונה, הוא לא משתמש בו בצורה נכונה.
וכל הטעויות, כל הטעויות.
אפשר לצפות שהוא יבוא וייתן שער או בישול כל משחק.
נכון.
אין מה לעשות.
כן. הדנירן גם היה די מאכזב לדעתי. גם בכלל נפילה בזרים, דיברנו על זה.
זה על כל העניין של הזרים פה, צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית.
בשתי דקות הראשונות שהוא נכנס, הרגיש לי שהוא יכול להתמודד עם סורו היחיד, מבחינה פיזית, מבחינת מהירות, זה פשוט לא עבד.
מרגיש שהוא כזה, הוא פה, לא פה. כאילו, הוא במשחק, הוא מאוד פיזי, אבל משהו כזה. ואז הוא נעלם לכל כך הרבה דקות, לא מרגישים אותו, לא נוגע בכדור.
הוא נכנס ב-2-3 דקות הראשונות, הוא היה נראה אנרגטי, הוא היה נראה שהוא באמת רוצה לבוא ולהוכיח, הוא גם עבר את סורו איזה פעם.
ויש לו יכולות, ראינו את זה, בדרבי הוא היה טוב מאוד, נגד בני יהודה היה טוב מאוד.
זה אבל שחקן שאם אתה מביא אותו בינואר, אין לך מה לעשות איתו. זה שחקן שחייב לפתוח איתך עונה. כי אז בינואר אתה יודע על פחות או יותר אם זה באמת הוא, אם זה באמת היכולת שלו, אם באמת כזה כבד כמו שהוא נראה.
כן, זה היה אימור.
הוא אחד האיטיים בעבור.
שחקן ששיחק 3 דקות כל העונה ואז אתה מביא אותו. זה אימור נטו, אתה לא יודע מה יגיע. עברו אותו פעמיים שזה הכי הרבה בהפועל, והוא נכנס מחליף. שחט שתי עבירות, הצליח לבעוט פעם אחת מחוץ למסגרת. שני חילוצים, דריבל. ניסה, אבל באמת כבר בדקות האלה, באמת כל הקבוצה קרסה, לא היה שום דבר, לא היה אמונה, וזה הרגיש שזה חסר סיכוי. שוב, העניין של הסף שבירה. זה המחליפים הראשונים, אתם רוצים...
אופק כושר.
לא, אני אומר, אין לי מה להוסיף, אז אני פשוט אמשיך לפי הסדר, ואם יהיה לי משהו, אני אתפרץ לשיחה.
אופק כושר, יש לך
מה לומר? אני מסתכל על התמונות.
ארבעה כדורי רוחב בחצי שעה.
אם אופק כושר יש לי מה לומר...
יצא מזה משהו.
לא.
עזוב אופק כושר, עזוב, זה שדיברנו. לא יודע למה אתה מעדיף את אופק כושר על שיבלי, ונגיד ואתה מעדיף את אופק כושר על שיבלי. עוד פעם, תן לי תרומה, תן לי, כן, תן לי תרומה לעונה הזאת, תעלה את אופק כושר והוא יסיים עם שלושה.
אגב, גם הוא עם 13 נגיעות, כמו בראון וגוזלן.
אופק כושר אמרנו, כן, הוא אמרנו שיחק חצי שעה בערך, והיה לו שלוש מסירות כל החצי שעה הזאת. גם, לא מעורב, לא יודע מה העמדה שלו כבר שנתיים, כל הזמן מחליפים לו את העמדה. גם במשחק הזה הוא התחיל חלוץ, ואז הורידו אותו.
וואי, לא יודע מה העמדה שלו כבר שנתיים, זה המשפט הכי מדויק להגיד על אופק כושר.
כן, אבל תשמע, אני גם באמת, בקטע הזה באמת לא מאשים אותו. תשמע, שיגעו אותו, הוא עלה מהנוער.
לא, אני בא אליו בתלונות רק על עניין יכולת, אני לא מדבר על תפקוד כזה או אחר.
לא, ברור, אני מסכים איתך, יכולת, אין מה לדבר. זה לא שהוא... אבל באמת, נורא קשה להתפתח ככה כשחקן, שכל הזמן מעבירים אותך עמדה, גם במהלך משחק, עמדות כל כך מנוגדות.
כן, זהו, וכל עמדה באמת זה עולם ומלואו.
כן, פעם אתה חלוץ מרכזי, פעם אתה מגן ימני, זה בטח
לא חופה. הוא גדל כחלוץ, איך הוא ידע?
הוא גדל כחלוץ 9?
לפי מה שהבנתי, כן.
באמת?
כן. איך הוא ידע לעשות סגירות של מגן שמגיל 6 מתאמן על זה? אי אפשר לצפות את זה ממנו.
נכון, הוא הפוך, הוא בצד שצריך שמלמדים אותו איך לעבור מגן, לא איך...
כן. אז שפתחו אותו על עמדה מסוימת, כי אתה רואה שמזגזגים איתו עמדות, הוא לא מביא לידי ביטוי את היכולות שלו. יש לו יכולות, אבל אנחנו לא נראה את זה, איך שזה מתפתח אצלו.
טוב, הלאה.
ברנאוי נגע 7 פעמים בכדור, איבד 3 פעמים.
ברנאוי שיחק בכלל אתמול.
כן, 12 דקות.
כאילו, אני ציני, אבל...
עשה הרבה לחץ, זה מה שהוא מביא, וזהו. הוא נותן לחץ, הוא רדף שם אחרי שחקני ביתר. אין מה לעשות, גם מאוד קשה, מתי הוא שיחק
במכונה. כן, כשאתה נכנס גם בסיטואציה כזאת.
לא, גם מתי הוא שיחק לאחרונה. בדיוק. נגד בני יהודה בגבי, זה היה המשחק האחרון שהוא שיחק.
זה מה שאני אומר. וזה השחקן שאתה מכניס במשחק כל כך, כל כך קריטי, זה החילוף שלך כשקומסון על הספסל בכושר.
בפיגור 2-0.
כן, לא, זה לא אשמת ברנאוי, באמת, הוא מיובש הרבה זמן. הוא אחד השחקנים שבן אילם באמת די מחק, ומצא זמן להכניס אותו במשחק הכי חשוב שלנו, העונה.
גם אתה, בתור מאמן, שאתה מכניס שחקן כזה שכל העונה ייבשת אותו על הספסל, במצב כזה, אתה קצת עושה לו עוול.
כן.
כאילו, מה הוא צריך להראות לך עכשיו?
לא יודע מה.
מה הוא צריך להוכיח לך?
כן, לא, מה הוא יכול להוכיח לך?
עוד פעם, זה...
זה הכל חוזר לניהול משחק,
הכל חוזר לניהול משחק, וזה היה באמת... המשחק הזה הוא כולו בן אילם, גם ההרכב, גם החילופים. אני אומר גם, כי אנחנו עכשיו נגיעים גם למשחק הבא, אני אומר, לצורך העניין ולא נשאר ליגה, לפחות תנסו, לפחות תראו שאתם רוצים, לפחות שחקו כדורגל כמו שצריך, לא משחק עזוי...
תקחו את המשחקים ברצינות, זה היה לדעתי ביזיון הגול השני. זה לא מתאים לקבוצת כדורגל מקצוענית, פשוט שלא יהיו דברים כאלה. אנחנו לא עכשיו דורשים יכולת, אתה יודע. אנחנו יודעים שאין את היכולת. אבל לא להתבזות.
ואם אתה כבר רוצה הכנות לעונה הבאה, אז אני אומר, יש שחקנים גם בהרכב, גם בספסל, שאתה יכול להגיד להם, מפעם הבאה אתה תתחיל לשבת קצת ביציע, להתחיל לעשות רוטציות קצת עם שחקנים שלא משחקים הרבה.
כן.
אני אומר עוד פעם, תן אפילו לשיבלי אולי לפתוח, לך תדע, אולי תראה מנו משהו פעלתן וזה, אולי יגנוב לך איזו התקפה טובה.
יער שנעלם לגמרי.
יער שנעלם לגמרי. שלו. תחזיר את סמואל בראון להרכב כבר. ולא יודע, ונקווה לטוב.
קומסון.
זה עזוב, זה כבר דיברנו על זה שהוא לא פותח, שזה עזוי מבחינתי. המשחק הבא, זה היה המשחק שלנו של אתמול, כמו שאתם רואים, היה משחק כיפי ונהננו בו מאוד. המשחק הבא של הפועל הוא במוצאי שבת, ב-27 לאפריל 24, נגד ממסע מחשדוד באשדוד. 1-1 בסיבוב הראשון בהתערבות של עבר, קיבלנו גול בדקה 100 בפנדל, ומחזור הסיבוב השני, 2-0 בחוץ, המשחק האחרון של אופר. בואו נרכיב הרכב, ניגע באשדוד.
טוב, אז אני אתחיל, פותח כמובן עומר כץ בשער, אלי מלך צד ימין, יער זמברובסקי, הגיע הזמן לחזור להרכב.
שמתי אותו מה, שלא תגיד שלא עשיתי הרכב.
לידו אנטוניץ', דרור ניר, אין משהו אחר. קשרים אחוריים, בראון ודניס, ורד מעליהם. שלישיית התקפה, קומסון צד ימין, בסיס צד שמאל, גוזלן.
אחלה, וואלה, אחלה הרכב. זה הרכב שאתה עולה ואתה אומר לעצמך, אני אקבל אולי 5, אבל לפחות אני אנסה לתת 5.
לא, אני לא חושב שזה הרכב שהתפרק. באמת.
לא, אני, בסדר, אני לא חושב שאני אתפרק. אבל אתה אומר, אם אני אעשה, לפחות אני אנסה לנצח.
כן, זה הרכב ש...
אתה יכול לחזור על הקישור שלך?
בראון, דניס וורד.
אוקיי, אז אני הלכתי עם אותה חוליית הגנה, דרור ניר, יער, אנטוניץ' ואלי מלך, נאווי, ריקן ובראון.
בר נאווי או רוי נאווי? רוי נאווי?
כן. ורד מתחת לקומסון ובאסי.
שני חלוצים.
כן.
מעניין. קומסון כחלוץ.
כן. מעניין. כן, יכול להיות מאוד מעניין.
טוב, אז בוא נדבר קצת על היריבה שלנו, ממסמך אשדוד, שאנחנו עכשיו... שש נקודות? חמש? שש?
שש. הם 27.
נכון, הם עשו טקו, נכון. שש נקודות מהם, קבוצה שגם לא נראה טוב, אבל הם נראים קצת יותר טוב מאיתנו.
אם אני אשמע עוד מישהו שאומר לי, זה משחק ההזדמנות האחרון.
לא, 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 די. הנה, אנחנו אומרים בראש גלה שלא תגידו שלא אמרנו, נגמרו ההזדמנות האחרונות.
אתם יודעים מתי הפעם האחרונה שהפועל ניצחה את אשדוד?
ב-2-1 נראה לי, בעונה עם אורי פסו וכל אלה, לא?
בליגת העל אתה מדבר.
נכון, אמרת
לא, אז אני מדבר באופן כללי, זה היה בליגה לאומית 2015-16, 3-2 משערים של הג'ובל, הסולין ופלורין הקים.
וואו, כן, פלורין הקים. אני מאוד אוהב את בן הג'ובל, שתדע. אני חושב שהוא אחלה של שחקן.
הוא גם מאוד אוהב את
הפועל. הוא עכשיו עושה חיים בתאילנד, בליגה התאילנד.
לא, הוא היה בהפועל ירושלים תחילת עונה.
אני שמעתי
שהוא
בתחילת עונה בהפועל ירושלים, אבל שיחק מעט מאוד לדעתי. הוא בליגה שלישית עכשיו או משהו כזה, לא?
כן, הגיוני.
איפה בן הג'ובל משחק? תמשיך בן.
קצת על אשדוד, באמת, תעזור לי עם ה-XG. מלך השערים של אשדוד, רביד אברג'ין, עם 5 שערים.
3.67 XG עונתי.
תודה רבה.
מנצל הזדמנויות.
בוטקה עם 3 שערים.
1.80 XG.
גם מנצל הזדמנויות, ואין תהיה אחד איתו באמת עם 3 שערים.
שהוא הגיע בינואר, והוא עם 2.03 XG. הם, למשל...
זה אותו דבר.
כן, הם נגיד פגעו בזר.
כן. בוטקה ביצע עונה 87 דריבלים, 39 מהם מוצלחים. לדעתי, באופן אישי, גם המספר הזה, אבל באופן כללי, השחקן הכי מסוכן שיש לאשדוד.
מעניין, בחרתי...
בן הג'ובל בטיילנד.
אני בחרתי שחקן אחר.
טיילנד, הוא חזר.
כן. אני בחרתי שחקן אחר, את האמת. את רוי לוי. רוי לוי, לא יודע אם שם את הלב. הוא קשר.
קשר. יש להם עוד לוי אז.
יכול להיות, כן. מבחינת מלך הבישולים, יש להם 4 שחקנים עם 2 בישולים, שזה שלומי אזולאי, רוי לוי, אלעד שחף, מוחמד קנן, ואילי תמם.
מוחמד קנן קשיר?
כן, מזמן.
סליחה, 5 שחקנים.
הוא הכי מסוכן באשדוד.
רוי לוי יש לו הכי הרבה...
לא, יש להם גם את הזר הזה, הוא גם כבש אתמול, איך קוראים לו? הזר שלהם...
אינטי?
אני חושב שכן, כבש אתמול. לא, כבש אתמול. נראה לי, לא ממתה, אינטי נדלת? כן, אינטי.
אזיקיאל.
כן, כן.
רוי לוי יש לו את האקסי הכי גבוה עונה באשדוד, שזה 2.03, זה לא כזה גבוה, אבל הוא כנראה זה שמייצר להם הכי הרבה. רוי לוי הוא גם מלך התיקולים שלהם, עם 29 תיקולים מתוך 49, והוא מחלק הכי הרבה כדורי רוחב, עם בוטקה ועם אזולאי, כולם עם 35. אתה לא יכול לדעת מאיפה יגיע לך הכדור, יש להם הרבה שחקנים מוכשרים. רוי לוי הוא גם השחקן שסוחט אצלם הכי הרבה עבירות עם 33. מפקיעים בבית כל 11.64 ביתות, שזה בערך כמונו. הם לא קבוצה כזאת גדולה עלינו, למרות שבמשחק באשדוד זה היה נראה שתי רמות מעל.
כן, אוי,
אל תזכיר לי את המשחק הזה. אל תזכיר לי את המשחק הזה.
פערי רמות באמת, אבל זה כן, אתה צודק, זה לא באמת הפערי רמות. הם גם לא הפקיעו יותר מדי...
אז ארש דיברת עליו, יכול להיות מוצ'ה?
לא.
הוא זר? הוא לא זר, נכון?
לא, מוצ'ה לא זר.
הוא לא זר. כן, אז אני אמשיך על מוצ'ה.
הם הפקיעו שער אחד יותר מהפועל.
לא, בוא, אשדוד לא קבוצה טובה, שלא תחשבו שלא. הם פשוט קצת יותר טובים מאיתנו, זהו.
כן, לא, לא, אין איזה פערי רמות גדולים.
והם במאבקי ירידה, הם הפועל תל אביב, זה הליגה של...
אגב, אתה יודע משהו? אני לא פוסל שהפועל תל אביב תרד על חשבון אשדוד.
ברור, מה?
לא פוסל בכלל.
ברור,
זה... אני חושב שזה הרבה תלוי...
אתה בסדר, זה יעשה לך גם את השנה אם זה יקרה, אבל זה לא...
קודם כל, כן, בשבוע הבא באמת אנחנו בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, אבל זה הרבה תלוי במשחק ביניהם, בעוד שבועיים.
עוד שבועיים אשדוד נגד הפועל תל אביב?
שבועיים או שלושה.
כאילו, לא מחזור הבא אחד שאחריו.
ב-11 במאי יש פגרה אפילו לדעתי לפני.
אשדוד המשחק שלהם אחרינו זה נגד הפועל תל אביב?
רגע. לא, סליחה, קודם נגדנו בטדי, שזה גם יכול להיות מעניין.
אשדוד או הפועל תל אביב?
לא, אנחנו עכשיו נגד אשדוד, אתם נגד...
קיצר במשחק,
אתם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד?
כן.
ואז
אנחנו נגד אשדוד.
ואז אתם נגד אשדוד?
כן, שזה יכול להיות מאוד מעניין.
קיצר לשים בווינר ניצחון חוץ לאשדוד.
אם אנחנו נצחים את הפועל תל אביב, אז כן. כן?
הוא מודה ברש גלה, שיפתחו רגליים.
לא, אני אומר לך מה אני רוצה. אם יצחקי יגיד לשחקנים, תמכרו את המשחק.
אבל נגד מי הפועל תל אביב מחזור אחריכם? זה גם שאלה. הם נגד אשדוד אחריכם?
לא, הם
נגד... אתם נגד אשדוד בעצם.
וואי, וואי, איזה סמטוח, אני לא... איבדתי אתכם. מכבי
נתניה.
הפועל תל אביב נגד מכבי נתניה?
כן, ואז הפועל תל אביב נגד אשדוד.
גם מכבי נתניה יכולים להסתבך.
נכון.
הם לא ירדו אבל ליגה לדעתי, יש להם אפקט מאמן, זה...
יש להם אולי את המאמן הכי טוב.
שמע, אבל גם אין סיבה עכשיו שאין סיבה לנתניה לרדת ליגה. יש את הפועל תחתיק ויש את אשדוד ויש את הפועל תל אביב. אין סיבה לנתניה לרדת ליגה.
כן. טוב, רגע, נמשיך טיפה לאשדוד.
כן, בכבוד. אם זה כזה חשוב לך.
לא, יש להם, שווה לשים לב גם למוצ'ה, כי הוא השחקן שמהם הכי הרבה לשער, וזה לא כזה הרבה. 13 בעיטות למסגרת מתוך 31, זה הכי הרבה גם למסגרת וגם סך הכל. באמת, הם קבוצה, באמת הפערי רמות לא משהו שצריך לזה. וזה משחק לעלות התקפי, אני לא רוצה יותר לראות 3 בלמים.
אני רק אחדד, שמה שאמרתי לגבי המשחק מול אשדוד זה משאלה של אימא שנקרא, זה לא...
לא, אל תדאג, לא נחשוב ש... לא, ברק יצחקי לא...
לא נראה לי שהם עושים דברים כאלה שם, מה שנקרא.
בסדר, אנחנו גם לא חושבים שאם אתה תגיד את זה פה אצלנו, אז פתאום זהו, הם החליטו לפתוח
רגליים. אני לא יודע מה אתם חושבים. כי בסופו של דבר...
שמע, לא יודע מה יקרה, יכול להיות גם שאשדוד... איכשהו
גם להיות לכם גם רלוונטי.
אגב, יכול להיות שאשדוד נצח את ביתר גם כי הוא אולי כי יצחק פשוט יותר טוב, כמו שחדרה ניצחה את אשדוד את ביתר בטדי. אני לא פוסר.
בוא נקווה.
אבל זה רק אם אנחנו נצחים שבוע הבא את הפועל.
זה בסדר, זה שבוע הבא נדבר. טוב, אז כמו שאמרתי בפרק הקודם, אנחנו התחלנו בכל האנליסטים הקדשות לפרקים, והקדשות לקבוצה היריבה. אז את הפרק הזה אני רוצה להקדיש באמת לכל אוהדי ביתר ירושלים שנהרגו, נרצחו, קופחו את נפשם במלחמה הזאת, ולהגיד שהפרק בשבילם. אם אתה רוצה שי להוסיף משהו על מישהו שאתה מכיר, אתה מוזמן. וכייעל, וזה כמה שזה מוזר שעכשיו אנחנו נכנסים היום, ערב חג הפסח, חג החירות, ועדיין יש לנו שבועים, בעזה, אז אני רוצה גם לאחל באמת שהשבועים כבר יחזרו הביתה כמה שיותר מהר למשפחות שלהם, ושהמלחמה הזאת תיגמר כבר, ושכולם יחזרו הביתה בשלום, ושנצא מעבדות לחירות.
כן, זה בדיוק החירות, זה מה שאנחנו באמת מקווים שיקרה, זה יותר חשוב מכל דבר אחר.
כן. הכל מתגמד לעומת זה, לדעת.
לגמרי.
כן, נותן פרופורציות.
נכון. אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. מה יהיה לנו בהמשך? פרק סיכום לכל משחק, לא נשאר לנו הרבה עד לסיום העונה. אתם מוזמנים להזין לנו דרך אפליקציית האנליסטים, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכו'. תעקבו אחרינו במדיה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. נחמד בטיק טוק, תבואו. דן ממליה, תודה רבה.
תודה רבה, עומר.
שדרורי, תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
נהיית אתכם כרגיל, כאן עומר לוין, ושיהיה באמת לכולם חג שמח עד כמה שאפשר, וזהו, שיהיה בשורות טובות לכולם, אמן, אנחנו נתראה בפרק הבא. עד אז, חג שמח, ביי ביי.